שלום וברוכים הבאים, פודקאסט הכדור הכתום, אני דרור הס ואיתי אור עמית, אינסגניפיסטאט.
בוקר טוב, מה נשמע?
צפרה טובה. איך אתה? אנחנו פחות מחודש. זה כבר נראה קרוב, אתה טוב.
לא. אתה הורה חדש, אז אתה לא יודע מה המשמעות של חגים עם ילד במסגרת?
היא לא במסגרת.
זהו, אני אומר, אתה עוד לא יודע מה המשמעות של זה, אז אני עובר כמו אלכוהוליסטים אנונימיים, כל יום ביומו. אתה מדבר איתי על עוד חודש, תן לי להגיע עד סוף השבוע.
זה מזכיר לי שאנחנו עוד מעט מסתיימת לחופשת לידה של זוגתי, ומחפשים באמת כל מיני פעוטון, מעון, מטפלת, אנא ערף מה. אחד מהם.
זה, כן. אוף אר, אני אקשר אותך עם מישהו מהאזור שלך.
סבבה. טוב, אז נתחיל כרגיל רגע השבוע וכאלה.
כן, רגע השבוע. רגע השבוע שלי הוא... אנחנו בזמן שלא קורה יותר מדי, אז אני משלים קצת תוכן NBA מסביב. השבוע היה אחלה פודקאסט של ג'י ג'י רדיק.
כן.
בדרך כלל זה כרגיל פודקאסט, אחלה פודקאסט של ג'י רדיק, אבל פעם האורחים היו מוצלחים במיוחד, הוא הביא את אבן טרנר ואנדרי גודלה. א', יש שם אחלה כימיה בין החברים.
כן. זה היה סוג של, זה לא שהוא הרח אותם, זה היה סוג של פודקאסט עם פודקאסט.
כן, אבל תראה, זה לא פעם ראשונה שהוא, אתה צריך שזה היה יותר שיחה מאשר רעיון. מהבחינה הזאת, כי הם גם הציגו לרדיק שאלות וכן הלאה,
נכון, זה היה...
מי שבדרך כלל נמצא יחד עם רדיק לא היה שם.
כן, זה היה שטאפ פודקאסטים כזה, כן, מזוג זה, לפרק זה אחד.
זה היה מאוד מוצלח, מאוד מעניין לקבל כל מיני זוויות, מומלץ, למי שאוהב את זה.
כן, לקחתי כמה ציטוטים משם לעדכונים, מי שראה פה... טוב, אני רוצה, אני גיליתי על יום מאוד נחמד ומעניין. אז מסתבר שהעמוד הכדור הכתום בן 10.
או, מזל טוב.
כן, כן, מצאתי את השיר הלא נכון, לא משנה, מקווה ששמעו כמו שצריך.
אני לא שמעתי שיר, האמת, אבל אוקיי, סבבה. רגע, מה התאריך המדויק?
טוב, אז אני אולי אשים את זה אחר כך, לא נורא. אז סתם עברתי כל העניין על העמוד, וראיתי שהפוסט הראשון של סגי בעמוד היה ב-13 בספטמבר 2013, אז אנחנו היום...
10 ושבועיים.
כן, 10 ושבועיים. אנחנו, כן. כל הכבוד לנו. ואנצל את הבמה להגיד תודה לכל מי שליווה אותנו לאורך כל הדרך ועזר.
הכדור הכתום ועוזר הם, כמו שכתוב אצלכם בפיד טוויטר.
כן. לא, גם הגולשים, אתה יודע, אם היו לנו איזה 2-3 עוקבים, זה היה קצת מסתיים קודם. ועל הדרך להתנצל, כי פעם היה לנו כתבות הרבה יותר רציניות ויותר טובות ויותר איכותיות. למה זה העבודה אחרת? כמעט ולא יוצא לכתוב, לאחרים גם פחות ופחות. אז אם אתם רוצים לעזור לנו לשמר את המסורת, אז תבואו, בתנאי שאתם יודעים לכתוב טוב, ומבינים. זהו, וננסה לשמור על רמה וכאלה, אבל תודה. וכן, ויום הולדת 10.
יצא לי לעלות בשבועות האחרונים שתי כתבות מגזין כאלה לכדור. כן.
מזל שיש אותך לשמור על הגחלת.
מאז שעוד פעם התחילו החגים שוב, אז אין לי זמן לזה כאמור, אבל כן, אני מקווה שלחזור לזה, יש לי כמה רעיונות לכתוב עליהם, אני מקווה שאני אגיע לזה.
כן, טוב, אז זה רגע השבוע שלי של יום הולדת שמח לנו, ותודה וחוט. אוקיי, אז נתחיל...
רגע, התשובה שלך זה לא שבוסטון ניצבו את עצמם בתור האופציה המועדפת לדמיאן לילארד אם הוא לא יגיע למיאמי ולטורונטו?
כן. אחד הדברים שלמדתי בעשר השנים הללו זה מה הערך של כל מיני שמועות כאלה. בגדול, מה שקורה זה שזה כתב איפשהו, אמר, ושלדעתו, אם, מכיוון שלבוסטון יש מלא נכסים, איכשהו, תשמע, זה, שזה אגב, בוא, במאמר מוסגר, לפני כמה שנים, היה לבוסטון מלא נכסים עם מלא בחירות דראפט, תחת דני אינג'. עברנו, השתמשנו בבחירות, הלכו, עשו טריינים. איכשהו לאנשים עדיין יושב בראש שלבוסטון יש הכי הרבה נכסים. אני די בטוח שיש קבוצות עם יותר נכסים מהם, אני לא יודע מאיפה זה מגיע, לאיך בוסטון יכולה לשים את החבילה הכי טובה, אם היא לא הולכת לשים לא את בראון, לא את טייטום, ושאר השחקנים שלה זה לא באמת.
כאילו מה, ברוגדון? לתת את פורזינגיס, אני לא רואה שום סיבה שהם ירצו את אל הורפורד.
נכון. אז בקיצור, איזה כתב אמר שלבוסטון יש איזו חבילה מאוד טובה, יותר טובה מלאחרים לתת, מזה הניחו שבוסטון במצב הכי טוב, כאילו, בגלל ש... תחשוב, זה כמו שאני או אתה נגיד פה שלא יודע, לאורלנדו יש את החבילה הכי טובה לתת על לילארד, ואז יהיו כותרות שאורלנדו בעמדה הכי טובה, זה... זה לא,
זה... גם זה אגב ראיתי, התכוונתי לדבר על זה בחלק של אורלנדו, אבל גם זה...
אה, לא, אני סתם זרקתי כי אורלנדו עכשיו הייתה לי מול העיניים בגלל שה... טופס פתוח, אבל זה דוגמה, זה כאילו, זה סתם איזה כתב שמסתכל, שכאילו זורק איזה משהו, ופתאום איכשהו, תוך איזה יומיים, זה הופך לאיזה שמוע, כאילו מישהו יושב עם ההנהלות, אף אחד לא דיבר איתן, אף אחד לא זה, בוסטון לא באמת מתכוונת, בוסטון אפילו לא בשיחות האלה. אבל מישהו החליט שיש לו את החבילה הכי טובה על בסיס משהו.
אתה יודע, סביר להניח שמישהו אמר שאם בוסטון יהיו מוכנים לוותר על ג'יילן בראון, זאת תהיה האופציה העדיפה מבחינת פורטלנד.
כן, זה משהו כזה. בוסטון לא הולכת לוותר על ג'יילן בראון, בוסטון גם לא יכולה גם אם היא תרצה, מכיוון שהוא חתם הארכת חוזה, והוא לפחות חצי שנה או אפילו שנה לא יכול לעבור
בטרייד. גם הוא, גם זינגר. אז אלא אם הם מוותרים על טייטום בשביל דמיאן לילארד.
כן, זה לא יקרה.
פחות.
אז כן. טייב. אוקיי, אנחנו עם...
נתחיל?
נתחיל בהתחלה, הולכים כרגיל מהקבוצה שהייתה הכי 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 למטה, וזאת שרלוט הורנטס.
רגע, אנחנו מדברים היום על הבית הדרום-מזרחי.
אה, נכון.
סיפחת תודה. אותי לאזור הדרום, אחרי ששבוע שעבר דיברתי עם טל על הדרום הערבי, אני עכשיו דרומי.
כן.
זה, כן. הפעם הדרום-מזרחי. תשמע, אני לא בא לבאס את המאזיני, אבל בוא נע, איזה בית משעמם.
כן, בעיקרון רציתי להתחיל עם, אנחנו בדרך כלל מתחילים עם הבתים החלשים יותר.
ברור, ברור.
והעניין הוא שסגי החליט בגלל שהוא יצא לחופש והשאיר אותי לבד, אז הוא אמר שהבית היחיד שהוא יכול לקחת אז זה רק הפסיפי, אז הוא התחיל מהבית אולי הכי חזק על ההתחלה, ואז השאיר אותה, ואז אמרתי לכם שבוע שעבר שתבחרו אחד מהשניים המאפנים, אז נשאר הבית השני הכי מאפן. סליחה, מפה יהיו רק בתים טובים שבוע הבא, לא יודע, גם כן, או בית המרכז, או הנערף מה, או הצפון מערבי, או נראה משהו.
נראה מה נעשה. דווקא לא רע לעשות אחד מערב, אחד מזרח, למרות ש...
כן, היה שתיים מערב.
אז הלך הרצף.
כן,
כן. בכל מקרה, שרלוט הורנטס.
כן, שרלוט הורנטס סיימו במאזן של 27-55. שינויים עיקריים, בחרו בדראפט את ברנדון מילר וניק סמית. מיילס ברידג'ס חזר וחתם על הקואליפיינג.
שם מקום דמו.
לא את דמו, את דמה, פרנק ניליקינה חתם לשנה, פיג'י וושינגטון חתם הערכת חוזה של 48 מיליון לשלוש שנים.
כן. בהינתן
אז חמישיה משוערת.
בהינתן שהיו להם, באפשרויות שהיו להם בקיץ הזה, אני חושב שהיה להם קיץ סביר. היה איזושהי דאגה שהם יעשו אוברפיי על פי.ג'י. וושינגטון, או שהם ימהרו לתת אקסטנשן למיילס ברידג'ס, הם לא עשו לא את זה ולא את זה, תיאורטית ברידג'ס יכול לעזוב בסוף השנה הנוכחית, אבל כמו שאני מקווה שיקרה בגזרה הרומנטית אצלו, מי לעזאזל תיקח אותו? אז כן, האמת שאת השינוי הכי משמעותי לא הכנסנו כאן, שזה החלפת הבעלות, הם יצאו מהמטריה של מייקל ג'ורדן.
שהרוויח 2 מיליארד דולר בכמה שנים?
לא זוכר, לא רלוונטי. אני לא בטוח אגב שהוא לא שילם את הסכום הזה בחסויות לשחקנים, באמת עברו פעם על השחקנים שחתומים בג'ורדן ברנד, כל שחקן שאי פעם עבר בהורנץ חתום שם. כולל שלב שבו היה סיגניצ'ר שהוא של קמבה ווקר.
האם אתה רומז לתשלומים מתחת לשולחן?
אני לא רומז, אני אומר בגלוי, פרנק ניליקינה גם הוא אתלט של ג'ורדן, והוא היה החתמה האחרונה, שזה אגב סגירת מעגל קוסמית נהדרת. ההחלטה הניהולית האחרונה של פיל ג'קסון בתור מנהל מקצועי בניקס הייתה לבחור את פרנק ניליקינה, ההחלטה האחרונה של ג'ורדן בתור בעלים בשרלוט הייתה לתת חוזה לפרנק ניליקינה. חמישייה משוערת, הם יפתחו עם ניליקינה?
אנחנו נגיע לרמת הבריאות שלהם, אז כן.
לא נראה לי. למלו, רוזיר, בריג'ז כנראה. אני מעריך שהם יפתחו בתחילת העונה עם פי ג'י וושינגטון סלש גורדון היוורד, ובהמשך זה יהפוך להיות ברנדון מילר. ואני מקווה שהם יפתחו עם ניק ריצ'רדס בסנטר. נראה לי, אני יודע שהבאז הוא על מרק וויליאמס, אבל ריצ'רדס דווקא נראה לי בתור פרוספקט יותר מעניין.
כן, אבל אני גם שומע די הרבה על מרק וויליאמס. אני לא מסכים איתך. אוקיי, אנחנו צריכים לדבר על, יש שתי שרלוט, יש שני הרכבים של שרלוט. שרלוט באופטימיות שכולם בריאים וכולם מתפקדים. שאז החמישייה היא למלו בול, טרי רוזיר, גורדון היוורד, פי ג'י וושינגטון כנראה, ומרק וויליאמס, או גורדון, או מיילס ברידג'ס, וגורדון היוורד בשתיים. ופה אני מגיע, ויש את מה שיהיה בתכלס, שזה כמו שאמרנו, ניליקינה בתור הקז, ניק, מיילס ברידג'ס, ולא יודע, סבי מיכאל יוקן, ערף מה, אחד מהם. כי זה הבעיה העיקרית של שרלוט, שכל הזמן אנשים שם פצועים. זה גורם לי כאוהד בוסטון להרגיש טוב עם הבעיות בריאות שלנו.
חכה, רק קיבלתם את זה, רק קיבלתם עכשיו את קריסטוס.
כן, 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 אני נורא שונא את הטרייד הזה, אבל נדבר עליו כשנדבר עליו. בכל מקרה, יש כאן, אבל משהו אחר, שיש המון 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 דיווחים משרלוט, שהם לא רוצים את רוזיר בחמישייה. ואז מי שפותח בשתיים זה גורדון היוורד, כשאפשרות היא גם, כשהוא לא יתפקד, זה דווקא ברנדון מילר בשתיים, יחד עם מיילס ברידג'ס ופי ג'י וושינגטון, לחמישייה מאוד גבוהה. אם אתה חושב על למלו, ברנדון מילר וזה, אנחנו מדברים על חמישה שכולם מעל 2 מטר.
דניס
סמית
ג'וניור עדיין שם, לא?
כן,
הוא... לא,
הוא... אוקיי.
אוקיי. ניסיתי לחשוב אם עוד פעם הוא... יש לי כאילו זיכרון שיש לו היסטוריה עם פרנק ניליקינה, אבל הם הרי נבחרו אחד אחרי השני בדראפט וכאלה.
נו, ועכשיו ניליקינה הגיע במקומו.
כן, בדיוק. כן, אז... אני לא שונא את גורדון היוורד בשתיים, וצריך לזכור עונת חוזה.
נכון.
השאלה היותר מעניינת היא בעיקר מה יהיה עם למלו מבחינת בריאות.
נכון. וזה לאור מה שראינו מהמשפחה הזאת, כמה באמת... רגע, למה אתה שואל אותי את השאלות? זה הפוך. אז כמה...
זה לא היה שאלה, זה היה...
נכון, יפה.
הבחנה.
כן, אז כמה, אז עכשיו אני אשאל, כמה בין ניתן לסמוך על הבריאות של המלו?
אני תראה, קודם כל, הוא עם פומה ולא עם ביג בולר ברנד, שזה התחלה טובה. אגב, שמעתי שהם עושים קאמבק, המותג של... עכשיו זה כבר רק לבר, זה לא...
כן, שלא בהצלחה עם זה, אני במקום הילדים שלו הייתי תובע אותם.
כן, בהחלט. אני לא יודע עד כמה אפשר כרגע לתייג את למלו בתור פצוע כרוני. כאילו יש לי תחוש... יש לנו סטיגמה שהוא מאוד מאוד פציע, נדמה לי שהוא פחות פציע ממה שנדמה לנו.
כן, יש הרבה פעמים במקרים כאלה, אתה לא יודע כמה זה השחקן פציע מול הקבוצה בטנקינג.
כן, אז תראה, הוא שיחק 51 משחקים בעונת רוקי שהייתה 72 משחקים, זאת אומרת הוא החמיץ 20. בעונת 21-22 הוא שיחק 75 משחקים, שזה סבבה. שנה שעברה הוא היה פצוע. פשוט גם בגלל אחיו, אז אנחנו כאילו אוטומטית משליחים את זה עליו. שהוא כן. פצוע. הוא שחקן פציע. אז אני לא
בטוח... לא, כן, גם נפצעו בערך ביחד.
אני לא בטוח עד כמה זה נכון. הוא גם, מבחינת הסגנון משחק, הוא קצת פחות רגיש לפציעות לדעתי, מאשר לונזו. אני אוהב אותו, אני אוהב את השחקן הזה. הוא שחקן שכיף לראות, כיף... כיף להיות בעדו, אבל הקבוצה כולה, קבוצה פשוט מבאסת, באמת. זה קבוצה שכאילו, ה-best case scenario שלה זה כזה מקום תשיעי במזרח, ואולי לעבור את המשחק הראשון של הפליין.
כן, אבל שכח לפני שנתיים, הם היו הקבוצה עם הכי הרבה highlights.
היילייטס כן, בגלל זה אני אומר, כיף להיות באדם, אבל...
והם היו תכלס קבוצה מאוד מלהיבה, עכשיו יהיה בעיה להתלהב מזה, מעצמת Airbnb, אבל זה היה, מיילס ברידג'ס ולמלו, זה היה צמד, קיבל את הכינוי Airbnb מהשדר המדהים שלהם, שהוא הכוכב הכי גדול שם לדעתי, מתחרה עם למלו על הכוכב של המועדון, נתן להם את הכינוי, ותשמע, וזה עבד, וזה היה מדהים, וזה היה תקפה משפה, לא יצא מזה כלום, לא היה הגנה, אבל היה שור.
דרך אגב, בעונה הבריאה של המלו, הם סיימו עם מאזן 43-39, והיו במקום העשירי במזרח.
כן.
תראה, יכול להיות שאיכשהו יצליחו להחיות את הקבוצה הזאת, כמו... אחרי החלפת הבעלות, כמו שבלמר סוג בערך עשה בקליפרס. אני לא יודע אם זה באמת ילך. אני כן חושב שהם צריכים זעזוע יותר רציני לרוסטר ממה שראינו בקיץ הזה. השאלה היא מי, זאת אומרת, איזה קבוצה תרצה לזרוק את הכוכב שלה ותסכים לקחת את החוזה הנגמר של היוורד בתמורה?
זהו, אבל בוא נדבר, אבל דיברנו על Airbnb, שזה גם אחד הכינויים המגניבים. מה עושים באמת עם מיילס ברידג'ס? ואני רוצה בהזדמנות זאת לציין ששחקן שלוקח את הקואליפיינג, יש לו זכות וטו על טריידים, הוא לא עובר, אם הוא עובר בטרייד, הוא לא עובר עם הזכויות בירד, אז יש פחות אינטרס לקבוצה לקחת אותו.
אני לא חושב שהם יעבירו אותו בטרייד.
זהו, שהם כמעט ולא יכולים. בדיוק הרגע הסברתי.
אני לא חושב שזה האסטרטגיה שלהם. זאת אומרת, אני חושב שהייתה להם אפשרות גם למשוך את הקואליפיינג אופר, ואז כאילו...
נכון. העניין הוא שאם הוא חתם על הקואליפיינג, וזה די אומר שהוא לא רוצה להישאר שם.
לא. הוא רצה חוזה של... 80 מיליון לארבע שנים, לפי מה שדווח בזמנו בקיץ.
כן.
שרלוט אמרו לו, אין סרט כזה שקורה. אז הוא חתם על קווייפיינג, כי זה מה שהייתה לו אפשרות. הוא לא רצה את החוזה שהם הציעו לו, כנראה שהם הציעו לו חוזה יותר נמוך. אולי באזור היה פי-ג'י וושינגטון, אולי אפילו פחות מזה. והוא מהמר על זה שהוא יחזור מספיק טוב, צריך לזכור, יש לו השעיה, נדמה לי,
20 משחקים
השנה, היה לו 30 משחקים סך הכל, 10 על חשבון שנה שעברה,
הפוך.
20 משחקים, נדמה לי.
נראה לי הפוך, 10 בעונה הזאת.
לא משנה, אז בכל מקרה זה לא מספיק.
יש מצב שהוא גם בונה שהבעלים החדשים יהיו קצת יותר נדיבים.
זה גם יכול להיות. ואתה יודע, יותר קל למנף את החוזה שאתה רוצה לקבל ברגע שאתה משחק.
כן.
בואו, הוא חזר אחרי השעיה, לא בדיוק במצב של זה.
נכון, אולי הוא בונה על...
שבא, בוא נגיד, הוא היה צריך, לטעמי, הוא היה המועמד הראשי להיות השחקן המשתפר של העונה, על חשבון ג'ה מורנט, ב-21-22.
כן, קודם כל נראה איך הוא חוזר, כנראה הוא סומך על זה ש... ליגה הזאת מאוד מאוד סלחנית, יותר מדי סלחנית.
כן, בעיקר בתחומים האלה אגב.
כן, ו... בונה על למלו שיחזיר אותו לתודעה. דיברנו על עמדת הסנטר, אז כמה מרק וויליאמס יכול להחזיק באמת את עמדת הסנטר הפתח, כמה אתה היית עם הניק, עם ניק, כמה הוא יכול להחזיק את עמדת הסנטר הפתח.
אני חושב שהוא הראה ניצוצות, ניק ריצ'רדס, ואני חושב שהנוכחות של המלו יכולה לעשות לו טוב. אני מודה שאחרי מרק וויליאמס אני פחות עקבתי, אז אני פחות יודע לומר על, על ההתפתחות שלו. אבל יש שם איזשהו מאבק שיכול להיות טוב לשני הצדדים, זאת אומרת גם למרק וויליאמס וגם לניק ריצ'רדס. זה מצחיק לומר, אבל... חבל שהם ויתרו על מייסון פלמלי, הוא התאים שם לא רע בכלל. ומצד שני, אם מייסון פלמלי הוא האופציה הכי טובה שיש לך, כנראה שאתה בבעיה.
כן.
דרך אגב, אתה זוכר כמה זמן לא היה בשרלוט מישהו ממשפחות פלמלי או זלר?
לא.
יש מצב שזה פעם ראשונה מאז תחילת הפרנצ'ייז.
כן, מאז שג'ורדן קנה את הפרנצ'ייז, כנראה היה שם איזה משהו בסעיף.
סעיף בחוזה בדיוק.
טוב, ולשאלה, גורדון הייוורד בשנת חוזה והם לא מעוניינים בו, טרי רוזיר, הם לא רוצים אותו בחמישייה לפי השמות, אז מתי נפטרים מהם, אם בכלל, ואם יצליחו בכלל?
תראה, להיפטר מגורדון הייוורד זה לא אמור להיות בעיה גדולה במיוחד, כי הוא על חוזה נגמר, אז אני מאמין שתהיה איזושהי קבוצה שתסכים לקחת את החוזה שלו בתמורה או לדראפט קומפנסיישן, או אם הם ירצו לתת חוזה יותר ארוך. נניח, אם אוקלאומה סיטי תיקח את דאביס ברטנס ותצרף לו איזושהי בחירת דראפט מהמיליון ושבע שיש לה בדראפטים הבאים בשביל גורדון הייוורד, אני חושב שזה טרייד שיכול להיות לעבוד לשני הצדדים. רוזיר נראה לי קצת יותר טריקי. יש לו חוזה ארוך, נדבר לי עד 27.
לא, איך עד 27? הוא לא, מתי הוא חתם על חוזה?
חתם חוזה, סליחה, עד 26. שלוש שנים בלי אופציות עד כמה שאני רואה.
רגע, מה, הוא חתם, אני לא זוכר.
חתם בקיץ הקודם, חתם. כן, 2021 הוא חתם extension שנכנס ב-22-23, 4 עונות, 96 מיליון.
טוב, אוקיי.
בקיצור,
יש קבוצות שהייתי לוקח אותו, נגיד סן אנטוניו מחפש את רכז מאוד בנרות, והוא כן יכול להסתדר שם. כן. הוא רכז שפשוט הזיזו אותו הצידה כי יש את למלו. אבל הוא רכז, הוא בבוסטון היה גם אחלה רכז.
אני לא זוכר מספיק את קבלת ההחלטות שלו. לא לטובה ולא לרעה. הבחירת זריקות שלו לא טובה. דרך אגב, שנה שעברה הייתה עונה רעה מאוד מבחינת האחוזים שלו, הוא צלל
נכון.
מאוד משמעותית.
זהו, הוא יותר, זה חלק מעניין, הוא יותר טוב כרכז מאשר כשוטינג גארד. הוא צריך להיות זה שמתחיל את ההתקפה, לא זה שמקבל אחר כך את הכדור, הוא מתפקד הרבה יותר טוב. גם בשרלוט כשלמלו היה פצוע והוא היה רכז, אז הוא דווקא נראה די טוב, ואז החליטו, טוב, אז דני סמית יהיה רכז ואתה תהיה שוטינגרד, והוא חזר לסלאמפ שלו. אז זה דווקא משהו שאני חושב שכן יעזור לו, אם ימצאו לו איזה מקום ששם הוא יהיה הרכז, שיוכל לקבל את ההחלטות ולא להסתמך על מי שהרכז זו.
השאלה אם זה נכון לשים אותו כרכז, או נכון לשים אותו בתור סוג של לו וויליאמס טייפ אוף פלייר?
לא. אם כבר הייתי שם אותו בתור רכז מחליף, לא בתור הסקורר שעולה מהספסל. הייתי נותן לו יותר להיות הרכז. ולדעתי, נגיד, מקום כמו סן אנטוניו יכול להיות לו אחלה.
אוקיי. אתה רואה איזשהו טרייד אפשרי שיכול לקרות?
לא. אני לא חושב שיש להם משהו שהם יכולים ורוצים לתת בשבילו.
דאג מקדרמוט, פשוט חסר לשרלוט איזה פורוורד.
כן. טוב.
הבנייה של הקבוצה הזאת, אני באמת לא מצליח להבין את ההחלטה הלכת על ברנדון מילר.
מיץ' קופצ'ק ידוע כאיזה מנהל מאושלם. מאז שהוא עזב את הלייקרס הם רק נראים יותר טוב. אוקיי, אז מדד ליג פאס כשחמש זה קמים כל בוקר ולכל משחק, ואחד זה טוקבקים זוהמים לערוץ הספורט של למה הוא משדר את זה ולא קבוצה אמיתית.
ליג פאס 2, הקונדנס, ההיילייטס,
4. אתה מכניס לי מדד קונדנס. טוב.
לא, אני טועה.
אוקיי, לא, אם כבר, אם אתה מכניס פה
מדד ההיילייטס, משחק שלם זה על גבול העונש.
נה, תלוי. אולי מה שכרה יראו כמו שצריך, סטיב קליפורד, לא הזכרנו אותו, חזר, ואולי אשכרה גם ישחקו שם הגנה.
אני אתן לך דוגמה, אתה זוכר שהיה סרט בשם Suicide Squad? כן. הראשון עם וויל סמית.
כן.
הטריילר שלו היה פצצה, מדהים. נכון. הסרט עצמו היה קטסטרופה.
כן. נכון.
אז שאל אותם כאלה, אני יכול לראות אותם במשך 3-4-5 דקות, אני לא יכול לראות אותם במשך שעה וחצי.
שעה וחצי זה אופטימי משחק NBA, אתה כן.
גם לסויסייד סקוואד אני חושב שזה אופטימי.
יאללה, דיברנו 20 דקות על שרלוט, וואו.
טוב. כן.
יאללה, אורלנדו.
סן אנטוניו. אנחנו חייבים להזכיר עוד קבוצה אחת לפחות בכל סגמנט.
כן, אורלנדו מג'יק יסיימו במאזון 34-48, בחרו בדראפט את ג'ט הווארד ואנטוני בלק, ממשו אופציה על גוגה ביטת זה, חתכו את בולבול, כן, דיחות, חתכו את בולבול, ג'ו הינגלס חתם לשנתיים, ומו וגנר הערכת חוזה לשנתיים. מה החמישייה?
זה יהיה פולץ, סאגז אני רוצה להגיד, וגנר, קרו, ו...
אם עשית איתי דראפט בפנטזי, אתה אמור לדעת מי יעשה.
נכון, את וונדל קארטר.
יפה.
אתה אומר עשית איתי דראפט בפנטזי, אנחנו כל הזמן רבים מי ישיג אותו קודם. אנחנו עושים ריץ' של השחקן הזה כמו אני לא יודע מה.
כן.
אני חושב, תראה, מה הם צריכים עם אנטוני בלק? אתה יכול להסביר לי?
זהו, שהיה להם כמה טובים, ואמרו על זה שהם ממש ממש רוצים אותו, ואחרי שהם ייקחו אותו, הם יעבירו בטרייד.
כל אנטוני בדרך החוצה, זה כנראה די מובהק כבר.
אז זהו, אז מי באמת מעבירים בטרייד?
כל אנטוני בדרך החוצה. ראיתי על זה גם דיווח שבוע שעבר.
טוב, אולי אותו יעבירו לסן אנטוניו.
או שיעבירו אותו לשרלוט, בשביל טרי רוזיר.
אבל הם לא פתרו בזה בעיית צמצום גרדים.
נכון. למרות שתראה, בלק יותר גבוה ממה שזכרתי, יכול להיות שהם אפילו ישחקו עם שלושה גארדים, עם קרו בחמש, כמו שנבחרת ארצות הברית שיחקה.
לא נראה לי. הם ניסו שנה שעברה כמה פעמים גם את וגנר ב-4 ואת בנקרו ב-5, כאילו זה היה חביב לזמנים קצרים, לא ליותר מדי, הם דווקא יותר אהבו את ההרכבים ההפוך, כשווגנר דווקא ב-2,
כן.
ואז זה עוד יותר מסבך להם את האובר גארדים.
כן. תגיד, זה לא מופיע בשאלות של זה, אבל האם אנחנו מאמינים בג'ונתן אייזק עדיין? האם אנחנו חושבים שהוא עוד יכול לצאת ממנו שחקן?
זה מסוג השאלות של אני תמיד עונה, אם היינו במשחק מחשב אז ככה, אבל אנחנו לא במשחק מחשב.
כן, כן. הוא 2K, הוא שחקן ל-2K.
כן, ב-2K הוא היה אחלה שחקן. אבל הוא לא... אנחנו לא, יש לו עדיין את הענייני בריאות שלו. הנה, והוא שחקן פציע. הוא ממש שחקן פציע. כמה משחקים הוא שחק שנה שעברה? 8?
משהו כזה.
הוא לא הגיע אפילו לדו ספרתי. אז... אז כן.
11. אתה סתם משמיץ. 11.
וואלה, הוא הגיע לדו ספרתי.
הגיע לדו ספרתי. שיחק 11 משחקים בשלוש שנות האחרונות.
מה אתה אומר, אובר אנדר דו ספרתי גם השנה?
אני חושב שיש יותר סיכוי שהוא יבחר לסנאט של פלורידה עם ההתבטאויות שלו. פתח עכשיו, מה זה היה? זה מותג אופנה? משהו כזה?
כן, מותג, מותג אופנה אנטי-ווק. כן.
שמאלה.
ולא, ולא ווק במובן הבישול.
כן, שיהיה לו בהצלחה עם זה.
טוב, אז רגע...
שתצליח לו יותר.
כן, מי הגארדים שמעבירים בטרייד ועל מי, ואת מי משאירים כדי לבנות עליהם לעתיד?
אני לא מאמין בסאגז, אני הרבה זמן כבר לא מאמין בסאגז, אולי אני טועה, אולי גיבשתי עליו סטיגמה מוקדם מדי, אז אני לא חושב שהוא יכול, לעומת זאת אני מאוד מאמין בקול אנטוני, ואני הייתי שמח לראות אותו בסיטואציה אחרת. בדרך כלל, דווקא קול אנטוני לספרס בשביל, כמו שאמרתי, דאג מקדרמוט, זה טרייד שיכול לעבוד לדעתי לשני הצדדים.
אוקיי, כן, הם צריכים חלק מהדברים שכן עזר להם בולבול זה לשים את פרנץ וגנר ב-2 כמו שהם רצו, ואז וגנר ב-2 עם היתרון גודל שלו כשהוא עדיין מספיק מהיר להיות עם הגארדים של היריבות, אז הוא פתאום הוא כבר לא חור הגנתי והוא די יתרון מיסמאץ' בגלל הגודל שלו, אבל עכשיו כבר אין להם את זה, אולי ג'ו אינגלס יהיה שם ויעזור
לליד. וליד פולס, אתה חייב מישהו ש... אתה חייב כמה שיותר ספייסינג.
כן.
אני אוהב את הצירוף של אינגלס. אני חושב שזה צירוף מעניין גם מבחינת האישיות שלו, וגם מבחינת מה שהוא יכול לתרום מקצועית לפרנץ וגנר ו... אולי גם בנקרו, מבחינת הפיתוח שלהם כשחקנים. אני חושב שאם אפשר לקחת משהו מפיבה, זה באמת את הכיוון שאליו פרנץ וגנר יכול להתפתח. דווקא מהבחינה הזאת, הריבוי גארדים של אורלנדו לא נהדר.
כן.
אבל נראה, הם קבוצה מסקרנת, אני לא בטוח שזה יכול להתממש השנה. אני רואה שאפילו שאלו אותנו ספציפית, האם אורלנדו יכולים לפרוץ השנה, אז אני לא חושב שאורלנדו יהפכו השנה לקבוצת פלייאוף, הם כן יהיו יותר טובים לפחות מבחינת הכדורסל שהם ישחקו ממה שראינו שנה שעברה, ולפרקים שנה שעברה הם הציעו כדורסל לא רע בכלל, בעיקר בחצי השני של העונה.
כן, טוב, אז בוא באמת השאלה, האם סיימנו עם הבנייה מחדש או שעוד שנה של טנקינג? והנה, אלכס שפירה באמת שאל את השאלה שהקראת, של מה הסיכוי שהם יפרצו השנה.
אני לא חושב שזה עוד שנה של טנקינג, אני לא חושב שהם צריכים עוד שנה של טנקינג, אנחנו... זה בזמן האחרון הופך להיות יותר ויותר טרנד לדבר על זה, שיותר מדי טנקינג זה רע לתרבות של המועדון.
נכון.
אנחנו רואים מה יוסטון עשו, אני חושב שאורלנדו עוד לא לגמרי שם, אבל הם כן ינסו לנצח, הם כן ינסו להיות קבוצה שמשחקת כדורסל נכון. מבחינת כישרון זה לא יספיק עדיין, אבל אם הם יצליחו קצת להפוך את הנרטיב לקבוצה לנרטיב קצת יותר חיובי, הם יכולים להיות קבוצה מעניינת בשנתיים.
טוב, אריאל בנדר שואל מה יהיה עם ג'יילן סאגס, נבחר חמישי בדראפט 21, ובשתי העונות שלו לא הראה שהוא שווה את הבחירה הזו.
כמו שאמרתי, אני לא מאמין בו, אבל יכול להיות שאני סתם תיאגתי אותו. לרוב זה השלב שבו צריך לראות איזושהי התפתחות מהשחקן, ואם לא, אז זה כבר לרוב לא קורה. זאת אומרת, או שהעונה הוא יוכיח את עצמו, מעט מאוד שחקנים הראו שהם מתקדמים בצורה משמעותית אחרי השנה השלישית, אם הם לא עשו עד אז איזושהי קפיצה.
טוב. איפה אתה רואה את המשימים את העונה, תחזית וכאלה?
אני חושב שאזור 11, 38 ניצחונות, נשמע לי סביר. כן, זה נראה לי האזור הסביר של הבחירה.
ומדד ליג פס?
3. לא לכאן ולא לכאן.
וואלה, אני 2.
כן?
כן.
זה, 3 מבחינתי זה תלוי מול מי הם משחקים. אז אני חושב שאני פחות ארצה לראות משחק שלהם של שרלוט מאשר משחק שלהם של אורלנדו. אני כן חושב שיש סיכוי שנראה מהם כדורסל ככדורסל יותר טוב, אבל הם לא מאוד מעניינים, נאמר את זה ככה.
כן, וגם לנו אין יותר מה להגיד עליהם. פחות מחצי הזמן שדיברנו על אורלנדו. טוב, וושינגטון וויזארדס, הקבוצה הישראלית, מאזן 35-47 בעונה הקודמת, שינויים עיקריים, שלחו סוף סוף את ברדלי ביל בתמורה לכלום, קריס פול ולנדרי שמט, קריס פול המשיך אחר כך את המסע לווריורס בתמורה לג'ורדן פול, קיבלו מממפיס את טייס ג'ונס ומבוסטון את דנילו גלינרי ומייק מוסקאלה, שניהם לדעתי כבר נחתכו בזמן הזה, או שגלינרי בסוף הם השאירו.
גלינרי נשאר? גם מוסקאלה עדיין ברוסטר לדעתי.
אוקיי. ושלחו
למייק גלינגר, יש בחוזה שלו שהוא חייב את דנילו גלינרי. כן, סליחה.
שלחו את קריסטאפס פורזינגיס לבוסטון, ובדראפט בחרו את בילאל קוליבאלי ואת ג'ארס ווקר. קייל קוזמה חתם על 90 מיליון לארבע שנים, ג'ליאן פיליפס, שאין מושג מי זה, אבל מסתבר
שהוא... כן, אתה ממציא שחקנים.
חתם על... אבל הוא חתם על חוזה לארבע שנים. אמנם 8.12 מיליון, ולא כפי שהיה כתוב קודם, אבל אני אין לי מושג מי זה. אז בואו נתחיל עם שאלה, מי זה ג'ליאן פיליפס? ולמה מחתימים שחקנים כאלה לארבע שנים? בואו נע.
הניחוש שלי זה שזה איזושהי בחירת סיבוב שני שלהם משנה שעברה?
יכול להיות. טוב, חמישייה משוערת.
חמישייה משוערת. ג'ונס, פול, דני, קוזמה, גפורד.
יפה. עכשיו, אני חושב שדני צריך לפתוח, אבל אני חושב שהוא לא יפתח.
אני חושב שהוא יפתח. זה גם, אתה יודע, מה שאני רואה לפחות מהפיד טוויטר של וושינגטון. מי אתה חושב שיעלה במקומו?
קורי קיספרט.
קיספרט כנראה יקבל את הדקות בעיקר בשתיים. זאת אומרת, פול יחלק את הדקות בין אחד לשתיים, וקיספרט יקבל דקות בשתיים.
אני לא יודע, אני לא חושב שהם נסגרו לגמרי על מי הולך להיות בחמישה, כשיש מצב שהם גם... יש להם גם כאמור את לנדרי שמט, שאולי הוא יהיה בשתיים ויזיז את השחקנים, ואני חושב שהם ינסו הרכבים קבועים שבהם קוזמה זז לשלוש, והם יפתחו נגיד עם גלינרי, אם הוא קשיר, או שחקנים אחרים?
גלינרי כנראה יהיה בעיקר החמש המחליף שלהם?
לא, לא שחק חמש. הבן אדם, הרגע חזר מפציעת ברך ובקושי זז ולא לגמרי קשיר. יש לי הרגשה שלא יסכנו אותו בלהיות חמש, הוא יהיה הסטרץ' פור.
לא, הוא יהיה סטרץ' פייב, אבל בנהל את המשחק מהפוסט. אבל
בכל מקרה, העניין הוא שהם יזיזו, ינסו לשחק הרכבים גבוהים ויזיזו את קוזמה לשלוש.
תראה, אתמול הייתה מסיבת עיתונאים של ווינגר. והוא מדבר על, על לבנות את הקבוצה הזאת לכמה שנים קדימה. זאת אומרת, שהם נמצאים באיזשהו תהליך, וזה לא ייקח, הם לא מחפשים איזושהי הצלחה מיידית שהיא לא sustainable, אלא הם רוצים לבנות את הקבוצה הזאת, שבגדול זה אומר, אוקיי, אנחנו הולכים עכשיו לריבילד. בהקשר הזה אני לא ממש הבנתי את ההחתמה של קוזמה, אבל כנראה שהם מסתכלים עליו בתור איזשהו טרייד צ'יפ שהם יוכלו להעביר לקראת הטרייד דדליין. כמו שאמרת, בגלל שהוא חתם על חוזה, אז אי אפשר להעביר אותו בעצם עכשיו, עד ינואר נדמה לי או משהו כזה, כנראה לקראת
15 בדצמבר.
אוקיי, 15 בדצמבר. ויש להם עוד כמה טרייד צ'יפים, שמת הוא אחד מהם,
פול.
דילון רייט, יהיה טרייד צ'יפ. ובגלל זה אני חושב שהם כן ינסו לשחק עם שחקנים שהם רואים את העתיד. אני דיברתי כמה פעמים על החיבה של ווינגר וברח לי עכשיו השם של השני לקונקטורים סטייל דנילו גלינרי, ודני הוא כזה. מהבחינה הזאת דני הוא שחקן מהסוג שהם אוהבים, שמעביר את הכדור, הוא כמובן צריך לקלוע כדי להישאר על המגרש, אבל הוא תורם בדרכים אחרות, ואני חושב שהם כן רואים אותו בתור חלק מהעתיד שלהם.
כן, אבל הנה, זה, אתה אמרת שהם סוג של ריבילד, אבל הם לא, הם כמו טורונטו, רק פחות מטומטם ממה שטורונטו עושים, של הנה, הקבוצה הלא קשורה שלה, זה. זה לא בנייה מחדש, אבל גם לא נשארים ומנסים לבנות כדי לנצח עכשיו. זה איפשהו דרך ביניים, ואני לא מאמין בדרך ביניים הזאת.
אני לא חושב. אני מבחינתי וושינגטון כרגע קבוצת טנקינג לכל דבר, פלוס החוזה של קייל קוזמה.
וג'ורדן פול. וגלינרי ש...
ג'ורדן פול יש לו טיימליין שהוא יכול להתאים לקבוצת טנקינג.
יש לו יעילות שמתאימה לקבוצת טנקינג, אני לא יודע כמה בטיימליין. קבוצה שמתחילה עכשיו ריבילד.
למה? הוא עדיין צעיר. וג'ורדן פול בן כמה? נכון עכשיו? בן 24.
כן.
זה בהחלט טיימליין שמתאים לריבילד. גלינרי הוא לא... הוא לא בטיימליין, ברור שזה לא אמור להיות אליו, אבל הוא כן איזושהי נוכחות שטוב שתהיה שם, וכמו שאמרתי לווינגר, לדעתי יש בחוזה שמותר לו להחתים את דנילו גלינרי, ומותר לו שיהיה בקבוצה שלו כל הדו ג'י-אם של מישהו. שלנק, זה הבן אדם ששכחתי קודם. גם אצל שלנק, גם אצל ווינגר, וגם אצל הבחור השלישי שהם הביאו מהחבורה שלהם מאוקלאומה סיטי, גלינרי שרק אצל שלושתם. אז הנה, עכשיו הוא אצלהם גם בוושינגטון.
כן. טוב, יש שאלה מה עם וס אנסלד? תשמע, הוא הגיע בתור הבטחה מאוד מאוד גדולה, והוא היה נחשב אחד עוזרי מאמנים הכי טובים בליגה שכולם דיברו עליו, שהפוטנציאל למאמן ראשי, אבל הוא לא לגמרי מצליח. השאלה אם הוא לא הצליח בגלל שנגיד ברדלי ביל היה מי שהנהיג את החדר הלבשה ולא נתן לו, או שהוא לא הצליח כי הוא לא, ומה, הוא די סימן שאלה שם, וסימן שאלה די גדול, יותר מבקבוצת אחרות, המאמן סימן שאלה.
הוא בהחלט בסימן שאלה, ויכול להיות אבל גם שהוא גם בסימן שאלה, בגלל הדרך שבה שפרד דרש לנהל את הדברים היא הייתה שונה מסגנון המשחק שאנסלד רצה להכניס. או שיכול להיות שיש אנשים שהם טובים יותר בתור עוזרי מאמנים והם פחות טובים בתור מאמנים ראשיים, זה גם
נכון.
רוצה שיהיה לשולחן. בכל מקרה אני חושב שאם הם שהם ייתנו להזדמנות, לא סתם הם לא פיתרו אותו עדיין, גם אחרי חילופי הניהול בקבוצה. אבל אני לא חושב שהוא שם עם קרדיט בלתי מוגבל.
זה ברור, אבל אני במיוחד מאמן אחרי שנשאר אחרי חילופי הנהלה, זה בדרך כלל אין יותר מדי קרדיט. אני כן אבל חושב שנותנים לו את ה... שיש לזה קשר ללמה החליטו פתאום לחתוך וכיוון וברדלי ביל, כי היו לאורך השנים כל מיני שמות על חדר ההלבשה תחת ברדלי ביל וג'ון וול, זה התחיל יותר מהסגנון של ג'ון וול, אחר כך ברדלי ביל השתלב והמשיך את זה, ואני מדבר ברמה של הם היו עושים חרם על שחקנים, על נגיד אוטו פורטר וקלי אוברה כשהיו בוושינגטון חטפו חרם וכמעט ולא מסרו להם כדורים ולא התייחסו אליהם, ואז ההנהלה הייתה צריכה להעביר אותם בטרייד כי זה הגיע לרמות מאוד קשות. ושחקן שעושה חרם על שחקנים אחרים, זה כנראה יש שם קצת דברים, וכנראה שהוא גם קצת יפריע למאמן לפעמים, אז יש סיכוי שגם מהבחינה הזאת וס אנסלד קצת תסתבך. אבל אז יכול להיות, אבל אני מקווה שזה הייתה הבעיה, שפשוט היה ברדלי ביל היה קצת גורם בעייתי.
יכול להיות. ותשמע, אני חושב את זה שלפי הדרך שבה אני רואה את זה, וושינגטון בעיקר רוצים להפסיד העונה, יכול להיות שלא ממש אכפת להם מי מאמן אותם. וחבל להם לשלם את הפיצויים לאנסלד ולהביא איזשהו מאמן אחר שהמטרה שלו תהיה להפסיד.
כן, גם הגיוני. שזה אגב אולי, כן, אם אתה רוצה להפסיד, אתה מעדיף מאמן גרוע שפשוט יפסיד. שלא ינצח לך בטעות. טוב, והשאלה שכולם, כולם, כולם רוצים לדעת, מה עם דני אבדיה?
מי זה?
בחור ישראלי כזה שמשחק שם, עמדה ש... בדיוק דיברנו עליו אם הוא בחמישייה או לא.
כן, כן, כן. אני לא רואה סיבה שהוא לא ימשיך בוויזרדס.
זהו, גם אלכס שפירה, רציתי להגיד, אלכס שפירה שאלה אם דני אבדיה יסיים את העונה בוויזרדס, ואני רציתי לענות שבתקווה שלא, אבל אוקיי.
אלא אם תהיה פתאום איזושהי יונת פריצה שתהפוך אותו לאיזשהו מצרך מבוקש בקבוצות פלייאוף שיסכימו לוותר על בחירות דראפט בשבילו, ואז וושינגטון יגידו, אוקיי, אנחנו... הוא שחקן משמעותי, אבל אני לא חושב ש... הערך שלו לקבוצת פלייאוף, לפחות בסגנון המשחק שהוא מציג, גבוה יותר מאשר הערך שלו לוושינגטון.
כן.
אז אם תהיה לוושינגטון אפשרות לקבל איזשהו שחקן צעיר פלוס בחירת דראפט מחוץ ללוטרי, יכול להיות שהם יעדיפו את זה. מעבר לזה, אני חושב שהוא הוא הולך לקבל חוזה סטייל ג'ארד ונדרבילט.
אוקיי.
זה מה שאני רואה כרגע בתור הסנריו הכי סביר.
טוב, ומדד ליג פאס.
האם אני, כאילו, לא, אבל, לא, עזוב, 1.5.
או, ופה אני אומר שזה... זה מדע, זה הולך להיות פה מדד קוונטי. למה? כי חצי הולך ל... כי אמרנו שחמש זה לקום לכל משחק, ואחד זה טוקבקים זוהמים לערוץ הספורט, וזה יהיה גם חמש וגם אחד בו זמנית. כאילו, יהיה את האנשים של החמש ואת האנשים של האחד, אני לא רואה יותר מדי באמצע.
אני חושב שאני אתפוס את המשחקים שלו כשהם ישודרו. בשעה סבירה. אבל אני לא יכול להתפס בשבילה.
כן.
אתה יודע, אם יהיה משחקי צהריים של וושינגטון, סבבה, אני אבהה בזה.
טוב, אני עדיין אומר שזה הולך להיות המדד הליג פס של שרדינגר, 5-1 בו זמנית.
מה הליין עליהם, אתה יודע?
שמה?
אוקיי, בוא נגיד ככה, 27.5, אובר אנדר.
בסיכוי לאליפות הם באחוז האליפות הם אחרונים ב-30 מבין ה-30. רגע, אני צריך לספור כמה אפסים יש פה. פלוס 100,000 לקחת אליפות.
יפה.
זה וואו, אני מקווה שזה ספרתי נכון את הכמות אפסים יש שם. זה די ארוך. פלוס 100,000 לאליפות. נחמד. כן.
27.5 אובר אנדר, מה אתה אומר?
הקבוצה... כמה קבוצה אחרת?
כאילו בסורדית 22 זה האחרונה בליגה?
יאללה, אז כן, אנדר. כן, אז אנדר.
תשאל אותי על 24.5, זה קצת יותר קשה. אני חושב ש27.5 אפשר לקחת את האנדר.
כן. טוב. יאללה, אטלנטה הוקס.
אוי.
למה? מאזן 41-41, הודחו בסיבוב הראשון מול בוסטון. שיניים עיקרים, בחרו בדרפט את קובי בפקין, שלחו את ג'ון קולינס ליוטה בתמורה לרודי גיי, שאחר כך המשיך בדרכו והביאו את פטי מילס. דז'ונטה מורי חתם הערכת חוזה של 114.07 מיליון לארבע שנים, וויסלי מתיוז חתם לשנה על 3.2 מיליון. חמישייה משוערת.
אני יכול שנייה לפני החמישייה המשוערת משהו? הם ויתרו על קווין הרטר בלי לקבל שום דבר.
כן, אבל זה לא הקיץ הזה.
הם ויתרו על קם רדיש בלי לקבל שום דבר.
הם קיבלו את קווין נוקס.
בלי לקבל שום דבר. ועכשיו הם ויתרו על ג'ון קולינס בלי לקבל שום דבר. מה הולך איתם? הם לא מכירים את הקונספט של טרייד?
מני. או, אנחנו נדבר על זה יותר באחת השאלות, אני כבר אבין, כבר אסביר לך. חושב שהסברתי את זה באחד הפרקים בשנה שעברה, אבל קדימה, חמישייה משוערת.
יאנג, מורי, רדיש אני אומר, נו. אנטר. עם מי הם יפתחו? הם יפתחו עם בוגדנוביץ'? כנראה שהם יפתחו עם בוגדנוביץ' וקפלה.
לא, אני לא מסכים איתך. הנטר ב-4 וב-3 צדיק ביי.
או, שכחתי שהם הביאו אותו. אני אוהב את צדיק ביי, טוב לי צדיק ביי.
כן. טוב, ואחד השאלות הראשונות, האם טרי יאנג הוא באמת הכוכב שיכול לסחוב את ההוקס לניצחונות, או שהם פשוט לא צריכים לחשוב על משהו אחר?
תרשה לי לצטט אדם חכם שאמר פעם שבמשחק וידאו זה היה יכול לעבוד.
אם היינו במשחק
וידאו.
לא, אבל העניין הוא שגם
בפלייסטיישן, אז זה אותו דבר.
גם במשחק מחשב יש לך הגנה.
כן, אבל אני, זה פחות מטריד אותי.
לזכותו יאמר שהוא כבר לא השומר הכי גרוע בליגה, יש איזה 2-3 מתחתיו אני חושב.
זה פחות מטריד אותי כי כן אפשר לחפות על זה, יש שם מספיק שומרים בסדר. אני לא חושב שטרי יאנג יכול להיות השחקן הראשון של קבוצה שתראה את עצמה כקונטנדרית. הוא כן יכול להיות השחקן השני של קבוצה שרוצה להיות קונטנדרית. הוא לא יכול להיות השחקן הראשון.
לפני כמה שנים, וזה יענה לך על השאלה ששאלת גם במהלך החמישייה. לפני כמה שנים, לא זוכר אם זה היה הבעלים הנוכחי או הקודם של אורלנדו, הוא אמר שבגדול, על כל משחק בית בפלייאוף, הוא מרוויח בין מיליון לשתי מיליון נטו, רווחים, מזכויות שידור, מפרסומות, מסתם מכירות מרצ'נדייז ואפילו ההוט דוגס שיש לך בעולם מכל הזה. והוא אמר, אני יודע שאני יכול לקחת אליפות, אז המטרה שלי לבוא, לעשות, אולי אני מגיע לעוד זה סיבוב בפלייאוף, אוסף את המשחקי בית האלה, ואחלה, ועשיתי את הרווח. ויש קבוצות, שהוא קטן, שזה מה שהן מכוונות. הן נשארות מתחת לתקרת המס, לא משנה מה, וזה מה שהיה הטרייד על ג'ון קולינס, להישאר מתחת לתקרת המס נטו, שום שיקול מקצועי, רק פיננסי, וזה כל מה שהן מכוונות. לבוא, לעשות איזה כמה משחקי בית בפלייאוף, אולי עוד איזה, אולי בפוקס לעבור איזה סיבוב, ואז אתה מקבל אקסטרה משחקי בית, וזהו. וכשזה היעד שלך, טרי יאנג הוא אחלה שחקן פרנצ'ייז, כי זה כל מה שהוא יכול לעשות, להביא אותך לפלייאוף, ואולי להעביר אותך איזה סיבוב. השנה הזאת שהוא הגיע לגמר המזרח, זה היה לגמרי לגמרי פוקס. זה לא, זה הרבה פחות אטלנטה מאשר היריבות שלה. זה היה לגמרי פוקס. אני מאוד בספק שזה יקרה, ואני לא כזה חושב שלאטלנטה לחוץ שזה יקרה שוב. שוב, אטלנטה...
אז למה להביא את ג'ון דמורי?
כי אתה כן רוצה יותר מסיבוב אחד בפלייאוף. וזה לשם הוא מביא אותך.
ואתה חושב שזה מספיק? אתה חושב שמה שיש להם כרגע זה מספיק משביל לעבור סיבוב?
אם היעד שלך הוא בערך סיבוב שני, כשלהגיע לפלייאוף זה הצלחה, סיבוב שני זה הצלחה כבירה, אז כן.
יש לך את בוסטון, מילווקי, פילדלפיה עם כוכבית לידה, מיאמי, קליבלנד, ביום טוב ניו יורק, כל אחת מהן אמורה לעבור את אטלנטה הנוכחית בסיבור.
כן, והם גם נראה יעברו. אולי פציעות, אולי מזל רע, זה מה שהם בונים עליהם, מזל רע. אבל בגדול, זהו, זה תחשוב, אטלנטה, שחיה, שהבעלים שלה, הוא בברור מהג'אנר הזה של קבוצת שוק קטן שרק רוצה לאסוף כמה משחקי פלייאוף. מערכת את מיאמי או את בוסטון, וואלה, תחשוב על זה. תחשוב כמה איזה רווח, יכול להגיע, וואלה, עשה את הקופה שלו, עשה את הרווח שלו של העונה, וזהו, הוא מבחינתו השיג מה שהוא רוצה. אם יהיה לו פוקס, ולא יודע, לצד השני יש פציעות, ומערכים את פילדלפיה, ובדיוק ג'ואל אמביד נפצע, אז הוא עובר לסיבוב שני, ואז, וואו, סיבוב שני, מול מיאמי, ייי, כן, בואו תראו. זה השיקולים שלהם. זה מה שהם חושבים עליו. ושם הם גם יהיו.
השאלה היא במצב כזה, האם טרי יאנג נשאר בקבוצה?
אני חושב שיש לו ברירה, כי מי תיקח אותו? הקבוצה היחידה שתיקח אותו, זו עוד קבוצה שעובדת ככה, של שוק קטן, שכל מה שהיא שואפת אליו זה להיות בפלייאוף.
דיברנו על על רודי גיי, שעבר לשנייה בקבוצה, בתור, כחלק מהטרייד של קולינס.
כן.
רודי גיי במשך שנים היה ידוע בתור שחקן לא יעיל של מספרים ריקים. ואז הוא הגיע לסן אנטוניו. ואז פתאום ראית שחקן שהוא יותר תורם בתפקיד יותר קטן, כי הוא כבר היה גם אחרי הפריים שלו.
והוא גם היה מהספסל והוא זה.
אני אומר, תפקיד יותר קטן כי הוא היה אחרי הפריים.
כן.
אבל אם זה דבר כזה קורה לטרי יאנג בגיל יותר צעיר, אני לא בטוח ש... הוא כזה שחקן בלתי יעיל בשיטה כזאת.
הוא לא יעיל, הוא די סבבה, הוא די טוב, הוא נותן לך דברים. פשוט לא שחקן מנצח, כי הוא מאוד מאוד עציר, והוא נטל מאוד גדול בפלייאוף. כי מאוד קל לשחק עליו, בשני הצדדים. לפני שנתיים ראית, מה היה מכל מה שעשו, זה היה לשחק עליו דאבל טים, ונטרלו את, את כל התקפה של אטלנטה, שזה אגב למה הם הביאו את דז'ונטה, כדי שאם מישהו עושה דאבל טים על טריינג, אז יהיה עוד איזה מבול כדור, כי אחרת פשוט יש לך רק טריינג, אז רק אתה עושה דאבל טים וזהו, נטרלת את כל משחק ההתקפה, וברגע שזה נורא נורא קל ופשוט לעצור את משחק ההתקפה שלך, משהו לא לגמרי עובד, אבל עם כל אם באמת היו רוצים לנצח, עושים טרייד על טריינג, משרים את דז'ונטה, רכז ראשי לבד, מארגנים קצת את הקבוצה אחרת, את ה... בונים יותר הגנה, כן יותר, אבל הם לא... אתה כן רואה שטוב להם עם הבינוניות הזאת. אם הם עושים מדי פעם קולות של וואלה, אנחנו... טיפה למשפרים פה, טיפה למשפרים שם, אבל זה לא, אף אחד לא, שם לא מכוון לבנות קבוצה אלופה. מכוונים לבנות קבוצת פלי אוף. וזהו.
אני כן רוצה לראות מה יעשו שם עם קווין סניידר. כי יכול להיות שהוא יצליח להביא את סגנון משחק. הוא מונה באמצע העונה שעברה, לא באמת היה לו זמן לאמן את הקבוצה, לבנות סגנון משחק שלו. ויכול להיות שאם הוא יביא את הסגנון המשחק שראינו אצלו ביוטה, של קצת יותר תנועה, קצת יותר הנעת כדור לפחות, אז אנחנו נראה משהו יותר מעניין שם.
כן, צריך, כי שנה שעברה ההתקפה הייתה בעיקר תורות בין טריינג ודז'ונטה מורי, שזה היה מאוד משעמם, זה גרם מאוד לתסכול, זה גרם לכך ששאר השחקנים תפקדו רע ונראו רע, זה גרם לתסכול של ג'ון קולינס שהוא רצה גם טרייד, כי תשמע, כי זה יאנג ומורי עושים את התורנויות שלהם וזהו. אם הוא יפתור את זה, אז באמת יכול להיות שמה שקרה יראו טוב.
ג'ון קולינס זה גם אחד מהדברים שלא זוכר באיזה פודקאסט הוא התארח שהוא דיבר, הוא דיבר על זה שהוא רוצה לנהל משחק מהפוסט כמו יוקיץ'. מעניין אם יוטה שמעו את זה ו... ומה הם חושבים על השאיפות של השחקן החדש שלהם?
תשמע, בעונה הראשונה שלו היה די טוב, וכשהלכו פיק אנד רול שלו וטריאן, זה היה נראה די טוב, והוא כן, הוא לא הראה איזה משהו שקרוב ליוקיץ' או אפילו למיני יוקיץ' סבוניס, או אפילו מיני סבוניס שינגון, אבל הוא היה כזה... הוא כן הראה משהו סביר. ויכול להיות שעובד על זה.
הוא שחקן הרבה יותר טוב ממה שראינו ממנו בעונה שם.
ברור.
זה לא שאלה, זאת לא הייתה השאלה. אני אומר ש... אמרתי זה כהערת אגב, גם כביקורת על הסגנון משחק
המאוד סוגיסטי. גם דיאנדרה הנטר היה שחקן מצוין. והיה... אגב, כשהם רצו לפני שנתיים, וכשהם רצו והגיעו לגמר, החלק גדול מזה, המשחקים הטובים שלהם היו, כשמי שהוביל אותם היה הנטר וקולינס, לא טריינג. והנטר וקולינס גם היו החלק ההגנתי, ושמרו ונטרלו את השחקנים של היריבות, והם אלה שהובילו, אבל לא נותנים להם להוביל, וכל שנה נתנו להם פחות, נתנו להם פחות, ואז הם נעלמו, וגם אטלנטה לא מצליחה יותר מדי. אבל כאמור הם לא מכוונים, לא אכפת להם. אני, תשמע, דיאנדרה הנטר בקבוצה אחרת הוא אש.
יכול להיות, אני פחות משוכנע בזה ממך. הוא נראה לי עוד, היה להם שמין כזה מחזור של שחקנים שהיה להם מעבר בעייתי מהקולג' לליגה, שלושה פורוורדים, גם הוא, גם פטריק וויליאמס וגם קאם רדיש.
למה? היה לו שני פלייאופים שבפלייאוף הוא נראה ממש טוב. כשנתנו לו את ההזדמנות.
אני חושב שהוא יכול להיראות יותר טוב תחת סניידר, זה כן.
כן. טוב, אז נקווה באמת שסניידר ימצא פתרון לתורנויות הזה של יאנג ומורי. מה עם אוקונגו, אונייקה אוקונגו? האם אנחנו נראה אותו פותח מתישהו?
מה איתו? הקריס בושה התורן של הליגה, כן.
לא, תשמע, הוא... יש לו המון פוטנציאל ויש לו המון יכולת, והוא הראה את זה.
יכולת שיש לו אפסייד, מעבר למה שזה, אני לא יודע, אני לא חושב שהוא שחקן שאני לא רואה אותו פורץ והופך לשחקן שהוא משמעותית יותר טוב בגלל קפלה.
אני חושב שכן, אני חושב שהוא בדרך לשם. ואגב, אנחנו מגיעים לעוד בעיה של אטלנטה. הנטר, בוגדנוביץ', קפלה, שחקנים שנפצעים די הרבה.
בוגדנוביץ', אני חושב ששנה שעברה היה פצוע, אני לא חושב שהוא פציע ככלל. לא, האמת שהוא התחיל טוב, אבל בשלוש שנות באטלנטה הוא 44, 63, 54.
אתה רואה?
כן. השאלה היא, אתה יודע, תמיד שאלנו את זה על ניו אורלינס, עד כמה זה השחקנים ועד כמה זה הצוות הרפואי?
כן.
אפרופו הרצון של הבעלים לחסוך.
כן, נראה לי גם וגם.
יש לאטלנטה קבוצת פוטבול, נכון? אני פחות בספורט הזה.
כן, אטלנטה פלקונס.
כן, זהו. לא זכרתי עם הפלקונס.
הם, כל הקבוצות שלהם זה אופות דורסים.
אז כן, כן. בסוף נגלה שהם חלקו איתם זה.
טוב, אריאל בנדר שואל, האם ההוקס הולכים לבנייה מחדש?
לא.
כן. אוקיי, מדד ליג פס. ותחזית, אם אתה רוצה לזרוק. אז תחזית אמרנו סיבוב ראשון, אם יהיה נס או טרגדיה ליריבה, אז הם יעברו סיבוב, אבל כנראה סיבוב ראשון. וזה הכי אופטימי שיש.
אני חושב סיבוב... אוקיי, בוא אני אגיד לך ככה. בוא נניח ש... הזכרנו קודם שש קבוצות שיהיו כנראה בתוך ה...
כן.
שיהיו הקבוצות פלייאוף. בוא נניח שאחת מהן נופלת. אני לא אומר שזאת תהיה פילדלפיה, אבל זאת תהיה פילדלפיה. מי תופס את המקום השישי, אטלנטה או אינדיאנה?
אני חושב שיש יותר סיכוי שאטלנטה תתפוס מאשר אינדיאנה.
כן?
כן. אבל אז זה אומר שהיא הולכת נגד המקום השלישי, מי המקום השלישי במזרח?
קליבלנד, תהיה.
כן?
לא,
רגע, לדעתי השלוש הראשונות זה מיאמי, בוסטון, מילווקי. לאו דווקא בסדר הזה.
מיאמי לא תסיים טופ שלוש במזרח.
וואלה.
כרגע. אנחנו נגיע לזה עוד רגע, אבל כרגע היא לא תסיים טופ שלוש במזרח.
טוב.
כרגע מיאמי מדיחה את הניקס בסיבוב הראשון נגד יתרון ביתיות.
אוקיי, אז רגע, סיבוב ראשון, אטלנטה נגד קליבלנד.
מה השאלה? מי עוברת?
כן.
ברור שקליבלנד.
טוב. יאללה, מדד ליג פס.
שלוש, לא יודע. לא מעניינים במיוחד.
כן, אני
חושב ש... לא קוצרה, אבל הם לא מעניינים במיוחד.
תשמע, אני חושב שהם הצינו את השטנץ של טריאנג. אני תמיד מתפקח עם אנשים שהוא הרבה יותר חדירות מאשר שלשות, אבל תמיד יש לו במשחק את הקטע הזה של 18 שניות להתקפה, והוא סתם זורק את הכדור מטיזל חור ליד החצי, כן. בשביל הפוזה, לרוב הוא מחטיא, בפעם בשר הוא קולע, זה מתלהבים, ויהי, תראו איזה מגניב, אני איזה צלף שלשות אדיר.
יש משפט של... שמאמנים מאוד אוהבים לומר, שזה שזאת זריקה שאתה יכול לקחת, כן. לא אומרת שזה זריקה שאתה צריך לקחת.
נכון, אבל בסדר, נותנים לו.
בקיצור, 46 ניצחונות, מקום שישי. שביעי, אני אקח. אני חושב שאינדיאנה כן עוברים. כן יעברו אותם במאזן.
טוב, מיאמי היט, מאזן, 44-38, הפסידו במשחק הראשון. של הפליין, ניצחו במשחק השני, ניצחו וניצחו וניצחו וניצחו, עד שהגיעו לגמר, שמה הפסידו לדנבר. שינויים עיקרים, בחרו את חיימה חקז, ופה אני רוצה לעצור, זה חיימה, זה ח, הוא היספני, זה ח, האמריקאים לא יודעים להגיד ח, אז קוראים לו חיימה חקז, ואז אני רואה ישראלים, שלישראלים לא אמורה להיות בעיה להגיד ח, קוראים לו חיימה וכותבים חיימה, אז לא, חיימה חקז. עומר יורצבן משום מה הפך לשחקן חופשי, אורלנדו רובינסון חתם לשנתיים, תומאס ברנד חתם לשנתיים, ג'וש ריצ'רדסון חזר וחתם לשנתיים, קווין לאב חתם לשנתיים על 7.66 מיליון. כן, כל ההחתמות
שלך. רגע, שכחת על זה אבל.
על
מי? זאת אומרת, אם אמרת שעומר סטרובן הפך לשחקן חופשי, מקס סוס עזב לקליבלנד.
נכון.
ו...
גייב וינסנט ללייקרס.
גייב וינסנט ללייקרס.
יפה, איך המשעה משוערת. כרגע, כי לפי השמות, לא הולך להיות טרייד בקרוב.
לאורי הירו בטלר, כנראה לאו, או מרטין, ובן.
אז זהו, שלאורי לא פותח לדעתי.
הוא לא פתח שנה שעברה כשהיה לך את טרוסו ואת וינסנט, אבל אני לא רואה, אלא אם אתה אומר אוקיי, הם מחזירים לחיים את דנקן רובינסון כזה באופן קבוע.
או ג'וש ריצ'רדסון, אבל איך קוראים לכתב שלהם שהוא די ימין, שאיתן משהו. איתן שטראוס זה לא הוא מגולדן סטייט? איתן סקולניק. שאמר שבמידה ואין טרייד על לילארד, אז הירו הולך להיות רק אז הפותח.
זה מה שהם עשו שנה שעברה, אבל זה היה כשהיה להם שטרוס. קו אחורי של הירו ודנקן רובינסון,
אז לא דנקן רובינסון, יש לך הירו וג'וש ריצ'רדסון, ובטוח יש לך
אני לא רואה ג'יי ריץ' בתור שחקן בקליבר של פותח לעונה. הם כן יכולים נניח לפתוח עם מרטין בשתיים, ואז יש לך את מרטין, בטלר ולאב.
את זה אני יכול לראות. יכול להיות שהם גם כן ינסו את חיים החקז כל כך מהר. לא.
לא סביר.
למה? כן. עדיין, אני לא רואה את לאורי פותח. לדעתי, לאורי לא פותח. אני כן הולך עם סקולניק, הירו פותח כרכז, לאורי מהספסל.
אוקיי. אולי ג'וביץ'.
יוביץ', מה אתה קורא לו ג'וביץ'?
ג'וביץ'.
יוביץ'.
שכחתי לגמרי שיש את הייסמית שם.
כן.
שהם מאוד אוהבים אותו.
כן, אני בספק.
לא, אז יכול להיות שמרטין והייסמית, הם ישלימו את החמישייה ולהביא עליהם מהספסל.
כן. אושר, כן.
בכל מקרה, זה מתחבר לבעיה שיש לי באופן קבוע עם מיאמי. הם קצת מתלהבים יותר מדי מה... יכולת שלהם לזהות שחקנים דרך הג'יליג או במקומות שאף אחד לא מחפש, ואז הם לא מספיק משקיעים בחלקים המרכזיים של הפאזל. עכשיו, יכול להיות שכל הטיעון הזה לא יהיה רלוונטי אם וכאשר יתבצע טרייד לילארד, אבל נכון לעכשיו הם קצת יותר מדי מאוהבים בקטע של אנחנו יודעים למצוא שחקנים, אנחנו יודעים לפתח שחקנים בצורה טובה, כי זה לא תמיד מספיק.
נכון, וזה מביא אותי לאחת השאלות, כמה זמן ג'ימי בטלר יכול להמשיך לחולל ניסים?
ג'ימי בטלר נתן סדרה מצוינת מול מילווקי, מצוינת, אדירה. היא נבעה לא מעט מזה שספולסטרה ידע איך לכוון אותה, את בטלר, ולנצל את העובדה שבודנהולזר לא עשה שום התאמות שהקשו על בטלר. הפלייאוף האחרון היה הרבה יותר ספולסטרה מאשר ג'ימי בטלר. אני מצטער מכל אוהדי ג'ימי בטלר, הפלייאוף האחרון היה לא פחות אריק ספולסטרה מאשר ג'ימי בטלר.
נכון.
ומיאמי כקבוצה. אז השאלה היא כמה ספולסטרה יכול להמשיך לנצל את היתרון שלו, וכנראה ששם כן יש למיאמי יתרון על פני, לא יודע, אולי 90% מהקבוצות בליגה, בעמדת המאמן. אבל, כשכל שנה הם משחקים פחות ופחות כישרון על המגרש, זה לא יספיק. הם יכולים לנצח סדרה מול קבוצה שהם מגיעים אליה כשווים, בגלל ספולסטרה ובגלל מה שנקרא היט קולצ'ר. הם לא יכולים לעשות את זה כשהם בחוסר כישרון כל כך גדול, וראינו את זה מול דנבר.
כן.
דרך אגב, דיברתי ברגע השבוע על הפודקאסט של רדיק עם גודלה, בין היתר הוא מדבר שם גם על הצדדים הרעים של ההיט קלצ'ר. אז זה מעניין.
כמו מה למשל? בואו תספר, תשתף אם כבר.
ששחקנים כאלה כמו דנקן רובינסון, שיודעים שהם קיבלו את ה... שהתפקיד שלהם הוא לקלוע את הזריקה הפנויה, ברגע שזה מגיע למשחקים, בטח למשחקים חשובים, והם מקבלים את הזריקה הפנויה, הידיים שלהם רועדות מרוב הלחץ של מה יקרה אם הם יחטיאו. וזה מפריע להם להשתחרר, זה מפריע להם לשחק בצורה שהיא נכונה ובצורה שהיא תורמת. זאת אומרת, זה מערכת שהיא מפעילה עליך הרבה לחץ, היא דוחפת אותך להיות שחקן יותר טוב, אבל יש מחיר ללחץ הזה. הוא שם כקונטרסט את התרבות בגולדן סטייט, שהיא תרבות מאוד מאוד חופשית והכל כיף והכל זה, אבל אז הרבה מאוד פעמים מאבדים יותר מדי כדורים, ולא תמיד מקבלים את ההחלטות הנכונות, אלא הולכים על מה שמהנה וכיף. אז הוא אומר, יש סקאלה, צריך להיות איפשהו באמצע, ולפעמים קל יותר להגיד לשחקנים בגולדן סטייט, אוקיי, אתם צריכים להתאפס, אתם צריכים להתפקס, להכניס את הראש למשחק, לעומת להגיד לשחקנים במיאמי, אתם צריכים להשתחרר קצת.
נכון. זה מאוד מונדס שם. יש לזה גם את העניינים של סבבה, מפעילים עליך לחץ, וזה גם כן, אם דיברנו קודם, אז מיאמי זה גם מהקבוצות שרואים בה יותר פציעות במקומות אחרים.
ברור,
וזה בגלל כל הלחץ של התוכנית אימונים.
כן, הוא מספר שם על המחנה אימונים שהוא הגיע ונתנו לו מגיני ברכיים מרופדים, והוא אומר, אני לא מתאמן עם כאלה, אז אמרו לו, עכשיו אתה כן? והוא אמר, מהר מאוד הבנתי באימונים שכן, צריך את זה, צריך את זה, צריך את המגן השכין, צריך את הריפודים האלה, כי ככה משחקים באימונים, ואז אנחנו משחקים הרבה יותר פיזי מכל אחד אחר בהמשך. אז כן, יש לזה מחיר, בהחלט.
כן, טוב, אז השאלה העיקרית שלהם זה לילארד. האם הוא יגיע, האם אנחנו מאמינים לדיווחים של... לדיווחים שפורטלנד לא מדברת עם מיאמי, כן מדברת, טורונטו זה סתם אמצעי לחץ, מה אנחנו חושבים על זה?
אנחנו יודעים ש... תראה, יש המון דיווחים, אנחנו יודעים שלא מעט מהם אגב מגיעים מהסוכן של לילארד, אפרופו לקרוא דיווחים בעין ביקורתית. אנחנו יודעים שפורטלנד רוצה לפתור את הסיפור הזה לפני, תוך 4 ימים בעצם, אנחנו היינו נסיים ב-27 לספטמבר, עד השני לעשירי רוצה לפתור את זה. רוצה שמחנה האימונים שלה יתחיל בלי דמיאן לילארד. אני חושב שמיאמי מאוד התאכזבו להיות בצד המפסיד של, זאת אומרת, אם לילארד לא יגיע, בטח אם ההצעה של טורונטו היא לא טובה משמעותית, ואני לא בטוח עד כמה ההצעה של טורונטו יכולה להיות טובה משמעותית. כי פט ריילי רוצה עוד אליפות לפני שהוא פורש. הוא רוצה לפרוש והוא רוצה עוד אליפות לפני זה. ואני חושב שהם יודעים שלא יהיה להם הרבה הזדמנויות יותר טובות מהעונה. לעשות עוד ריצה כזו שתסתיים, שתסתיים עם טבעת. אז אני מעריך שבסוף הוא כן יגיע. מה יהיה המחיר? אני לא חושב שיהיה שם איזשהו אוברפיי משוגע.
זה יכול להיות שדווקא בגלל זה, כי עושה רושם שמיאמי לא נתנו מה שהם יכולים לתת, וזה קצת עצבן את פורטלנד, שמיאמי אמרו, הוא גם ככה רוצה אלינו, אז הנה, זה החבילה שלנו, קחו את טיילר הירו וכמה בחירות, וזה מה יש, זה מה שזה. וזה עצבן את פורטלנד, ואני יכול להבין, בינתיים חשוב לציין שלילארד והסוכן שלו קיבלו כבר הזהרות מהליגה, בנוגע לכל מיני אמירות, רואים באמת אם יממשו אותם,
בצדק.
שהם לא יגיעו למחנה אימונים. אבל אני חושב שעדיין, כאילו, הסוכן שלו עדיין, אומר כל מיני שטויות של, רק, הוא יגיע רק למחנה אימונים של, של מיאמי או פורטלנד, או דברים כאלה.
בסדר. אז הוא אומר, דרך אגב הוא כבר אמר גם שיש דברים שהוא אומר בשביל להפעיל לחץ.
ברור. טוב, ברק מונק שואל, אם לא לילארד, מה יש למיאמי להציע בסגל הנוכחי? ומה התוכנית אם זה לא לילארד? מה...
אני לא יודע אם יש פלן בי בשלב הזה.
בטח שיש פלן בי. ואפילו דיברו עליו. בדי הילד. שהם בשיחות עם אינדיאנה על בדי הילד. ואז יהיה לך את השתיים הפותח לצד טיילר הירו.
זה כאילו אתה אומר, זה לטוס למלדיבים או לסיני, פחות או יותר.
תשמע, אבל אם אין לך את המלדיבים, אז סיני זה גם אחלה.
כן, עם סיני אתה לא לוקח חליפות.
כן.
תשמע, אני לא שונא את זה, אני לא שונא את בדי הילד למיאמי. אני יכול להבין איך זה מסתדר, אני לא חושב שזה מספיק בשביל להפוך אותם לקבוצה להיות הפייבוריטית במזרח, כמו שטרייד של לילארד עושה. אם שיקגו מחליטים שהם סוף סוף מפרקים את החבילה שם, אני הייתי רוצה לראות את דמר דרוזן במיאמי.
וואלה.
זה יכול לעבוד. זה אני רואה עובד.
טוב. טוב, אריאל בנדר שואל, האם היית קונטנדרים בסגל הנוכחי שלהם?
הם מוצאים את הדרך להמציא שחקנים. הליגה מאוד שוויונית מבחינת פיזור הכישרון שלה. הם לא הקונטנדרית. הם כן כנראה מדורגים אצלי במקום השלישי בסיכוי לעלות מהמזרח. אחרי מילווקי ובוסטון. לא בטוח לגבי הסדר ביניהם. זאת אומרת, די מילווקי לבוסטון. אבל אני חושב שהם עדיפים על קליבלנד, הם בטח עדיפים על פילדלפיה. לא בזכות הסגל שלהם, בזכות המאמן שלהם. כמו שאמרתי. כי הם ינצחו מאצ'אפים שווים פחות או יותר בכישרון שלהם, בזכות המאמן.
טוב. מדד ליג פאס.
מישהו קם לראות את מיאמי? אני באמת שואל.
יש. אפילו כאלה שלא אוהדים מיאמי.
אני לא הייתי קם לראות את מיאמי, אבל זה אני. כאילו, זה לא... זה לא... לא בגלל שהיא קבוצה רעה, אלא פשוט בגלל שהיא קבוצה שהיא פחות על הרדאר שלי. הם לא משחקים כדורסל רע. אני חושב שאם לילארד יגיע, זה כמובן מקפיץ אותם, לא יודע מה, לשלוש וחצי, ארבע. אבל ככה, בין שתיים וחצי לשלוש איפשהו.
טוב. משהו שלא דיברנו עליו, שרצית לדבר עליו?
יש קבוצות בליגה שלא הזכרנו היום? האם אפשר לסיים פרק פודקאסט בלי לדבר על פיניקס?
כן.
אוקיי, אז לא.
טוב, איכשהו הצלחנו להימנע בוושינגטון בדיונים על טרייד של ביל. טוב, איפה אפשר למצוא אותך?
איפה שאפשר להיית אינסיגניפיסטאץ.
טוב, תודה שהשתתפת, תודה שהזדתם.
חג שמח לכולם.
שנה טובה.
שיעבור בקלות.
ויום הולדת שמח לכדור הכתום. יאללה, ביי.